Boker Tov, as Nashuv La Sidra, Rabbanim HaGdolim, Meya Yisrim, Vishuv Nadun, Bechayav, Betaratav, Shal Arav Salavejik, Ze Bechasud Beki Vavikat, Lishmat Yona, Ben Harav Aryeh Leib, Vepam Shavra, Shon Kavashoti, Vlospakti, Afil Agid, Mila shel Torah, rak sipur machayav. As bechelik harishon, is netaken etz ayom. Bechelik harishon dibarnu al odot chayav shel Rav Yosef Dov Halevi Soloveitchik, al Aviv, Rav Moshe, al Shnei Sabim, Rav Chaim Soloveitchik, Rav Elia Feinstein, Rav Elia Prizhina, Tziruto, Limudo be Berlin, Hagirel Artzot Habrid. The Bikur Yachid Shelo Baaretz Liot Mu'mad L'Rav Rashi Shel Tel Aviv Ma? Shelo Atzliach Beli Atzlacha Ve Namshich Unasa Haloch Vashuv Baaretz Kishigia Be'el 1935 Ve'gam Chagag Po Et Chag HaShavuot Yadu B'chug Shel Yeshiva Universita Shebinyan Chagigat Yom Tov Sheni Shel Goliot L'chutznik שבא לחגוג פה, שיש מחייבים שני ימים, אגב, זה רוב הפוסקים, ורוב בני הישיבות פה בארץ חוגגים יום טוב שני במילואו, יש שחוגגים רק יום טוב הראשון, על סמך הפסק של החכם צבי, ואחריו הרב שמואל סלנט, ואחרים מהציונות הדתית, ויש עוד דעות, הרב פסק משהו מעניין, שמכונה יום וחצי לא יום לא יומיים אלא יום וחצי כלומר ניהוג של איסור מלאכה ביום טוב שני אבל תפילות כימי חול אז יש שנוהגים ככה למרות הקושי אגב זה לא ידוע אבל דודו הרב מבריסק הוולבול סלווייצ'יק אפילו אחרי עלייתו לארץ לא עשה מלאכות דאורייתא ביום טוב שני של גוליות. הרב פסק שלחוצניק יש לו המנהג לא לעשות מלאכה לדוגמה בתזיין בניסן או תזיין בתשרי אז הוא חייב לשמור את מנהגו מקום שנהגו אין דייתו יש דייתו לחזור ולא גור פה אז הוא חיה במנהגים שלו לפני שתפגין אני לא הבנ... אף פעם לא הבנתי את הסברה הזו מפני שאין לו מנהג פרטי לא לעשות מלאכה בתזיין בניסן אלא חיוב לא לעשות מלאכה כשיש קדושת היום וזה מחלוקת אם יש קדושת היום שומרים יום טוב שני ואם לא די ביום טוב ראשון אבל הלא לכאורה אנחנו יכולים לפתור את הבעיה איך נהג את הרב בשבועות ב-1935 כשהוא היה בארץ מה הוא עשה? אכן אי אפשר רגע, למה? מפני חג השבועות ב-1935 נפל בערב שבת כמו בשנה שעברה אז בכל מקרה יום טוב שני היה שבת אז היה איסור מלאכה ביום, כן
השאלה היא, כן. אם אלה ששומרים
כן.
לא מברכים ברכות לבטלה אתה אפילו לא מעיז לומר אפילו הברכה הכי קטנה אם זה יש ספק אז אומרים ברוך שם כל זאת השאלה היא איך הם מעיזים
כן, אבל על זה יש תשובות אני לא רוצה ללכת למרחקים פה אבל זה שאלה עקרונית איך מברכים בכלל יום טוב שני בחול, אם זה ספק ספק ברכות לכם רגע זה לא רוצים להחמיר עלינו שני צמים אנחנו לא כרבי יהושע כן, אבל זה העיקר, זה השאלה העקרונית, איך נקלים? אז התירוץ, חז"ל גזרו שיש אותו קדושה ביום טוב שני כמו ביום טוב ראשון, אכן אם לא מברכים זה מפחית את עצם קדושת היום. ואם כן, מישהו בא לארץ, חוצניק שבא לארץ לחגוג פה, עדיין הוא כפוף למנהגים שלו. בסדר, זה עניין אחר לגמרי.
אני יודע שביום טוב שני של גלויות בחול, יש הקלות.
כן, קצת מהקלות, משום הספקות, כן.
כן, יש הקלות, כמו הכי חשוב זה לוויה.
כן, נכון.
הכי חשוב זה
לבית. נכון, כן, זה הקלה מצד אחד, אבל גם יש חומרה מצד שני.
כן, אבל...
שלא נעלינו את המת, נכון. אוקיי. נכון, כן.
ראש השנה, יום שני
של
ראש השנה עושים
לבית. כן, מותר, מותר. למעשה זה לא... זה לא נפוץ מאוד לבית יום טוב שני בחול. אני זוכר אחד, רבי חסידי, נפטר בחשב סוכות ולקחו אותו מקווינס לברוקלין ללוויה.
אבא של החזן בן ציון מילר נפטר ביום הראשון של חג סולת הלוויה ביום שני.
כן,
גם שם קבורים בין חסידים בניו ג'רסי, שם
הרב מגיע רחוק רחוק, כן,
איזה לוח כזה, לקחו אותם בצהריים, הם נסעו והם נשארו, הם לא רצו לחזור עם רכב, אז הם נשארו שם עד מוצא.
יום שני שלך לקראת יום טוב בחוץ לארץ, ככה אני מבין, כי אמרו לי חופרים קברים.
לא, לא נכון.
אז זה אמרו שמכינים, לא חופרים, מכינים קברים, שביום שני
זה הגויים
מכינים את זה שם. כן, המשמעות שיודעים מי בקיצו, לא יודעים.
זה אמרו לך להגיע כשהייתי
בארצות בדרך כלל יש בעלות על קבר, אז פשוט אי אפשר לחפור בלי לדעת אם הבעל הבית או בעל הקבר כבר נפטר. בסדר, זה היה ביקור היחיד של רב סולובייצ'יק בארץ. ולמה? אם החצי שני של חייו הזדהק כל כך עם המזרחי, את הציונות הדתית, אז למה לא חזר אפילו ביקור? עוד נשוב לזה בשיעור, אבל תדע שזה מסתורין, יש כמה וכמה, כמה וכמה דברים בחייו. אחרי שלא הצליח לקבל את תפקיד של רב ראשי לתל אביב, משהו דחה אותו מכל משרות רשמיות בעולם הרבני. הוא חזר לבוסטון והוא יסד את ישיבת רמב״ם, יסודי, אחר כך תיכון, וגם ב-1939 בית מדרש בשם היכל רבנו חיים הלוי, על שמו של הסבא, לפליטי אירופה. כלומר, רבנים פלטו מאירופה לארצות הברית בשנות ה-30, וזה המקום להם ללמוד, ללמד, וגם לקבל קצת כסף, וגם לימוד תורה ואחריכם בבוקר, קורס שפה באנגלית, שכל הרבנים האלו ילמדו אנגלית. שמועתו הטובה יצא למרחקים על עמקות שיעוריו, על חריפות מוחו ועל בהירות לשונו. וגם בבוסטון עשה מאמצים לעשות סדר בעולם הכשרות שהיה בלגן שמה וברחב ארצות הברית. הוא ביקש להרים את רמת הסטנדרטים, לעזור לשוחטים, לעלות משכורתם הנמוך. היצרנים, כמו כן, כמו עכשיו, התנגדו, ותוך שנה הלשינו עליו לרשויות שהוא מועל בכספים, מרוויח כנגד החוק ולא משלם מיסים. והכל היה שקר מוחלט, שקר וחזב. ואחרי החקירה מהרשויות, מצאו שלא רק הרב לא שלח יד בכסף ולא חייב עוד מיסים, אלא ששילם לרשות המיסים יותר מדי, והוא ראוי להחזר. אבל סכסוכים כאלה בקשרות לא היו נדירים בארצות הברית. סיפור מפורסם לפני 100 שנה, כל חנויות הקשרות בניו יורק, לדוגמה, שמו שלט בחוץ, בשר כשר. זה לפני זמן ההשכחות, בשר כשר. אבל היו גם נבלים ורמאים שתלו שלט בחוץ שלו כתוב בשר בשר. לא, והבעלות בית הפשוטות לא יכלו להבחין בין בית לחף, בשר בשר, בשר כשר. וזה חייו של הרב סולובייצ'יק בשנות ה-30, רב בבוסטון, מלמד בישיבה, חבר באגודת הרבנים באמריקה, וזה ארגון רבנים שעדיין קיים אבל רדום. רבנים מאירופה שדיברו ולמדו רק ביידיש ויחסו באדיבות מתנשאת לרבנים אמריקאים דוברי אנגלית מודרני יחסי שהקימו בשנות ה-30 ארגון רבני שלהם בשם הסתדרות רבנים זה RCA. קדימה סיפור של חיי משפחתי, הסבא שלי ברח מפולין, שם שמו אותו בכלא ב-38 משהו הוא הפר את החוק שאסר את השחיטה. אז הגיע לארצות הברית בפברואר 1939 באונייה האחרונה שפליגה מפולין לפני השואה. אז תוך חודש הסבא שלי חמיב, אבי הצעיר, נסו לישיבה אוניברסיטה במנהטן להתייעץ עם הרב משה סולובייצ'יק, שידעו את כולם, הכירו אותם מפרוז'נום, למצוא עבודה לסבא שלי כשוחט. הוא אמרו שסבא שלי ילך לניו ג'רזי להיות שוחט שמה, ואמר אם זה לא יצליח אני אשאל את בני ברל בבוסטון למצוא עבודה שמה. במשפחה, תוך המשפחה קראו לרב סולובייצ'יק ברל. כשישבו בדירת הרב, הרבנית פשע הגישה לאבא שלי בננה, אסמיינקינד. אז אבי ברח ונשך את הבננה בלי להסיר את הקליפה. זאת הייתה הפעם הראשונה בחייו שראה בננה. הרבנית עצרה אותו והראה לו איך לאכול בננה. אחרי זה הוא הגישה לאבי תפוז. אותו סיפור, אכילת הקליפה, גם פעם ראשון בחייו שהוא ראה תפוז. אז אולי הוא טעה, איזה מדינה זאת, לא אוכלים מחצי הפרי. אבל הסבא שלי התחיל עבודתו כשוחט בניו ג'רזי. ב-2001, בנו של הרב, ההיסטוריון, הרב דוקטור חיים סולובייצ'יק, הוציא לו אור ספר שנקרא אגרות הגריד. אגרות הגאון רב יוסף דוב, שרובו חילוף מכתבים. כשהרב היה בשנות ה-20 וה-30 בברלין או בוורשה על ענייני תורה, חידושיו כשהוא היה צעיר. ספר מדהים מפני שרואים ראש נפלא בדרך פיתוחו. אז בדרך כלל הרב משה ענה, ביקר, עידד באופן מאוד מאוד חם שלא כשמועתו. והנה דוגמה אחת, וכנהוג נקודת ההתחלה היא שאלה על הרמב״ם. הרמב״ם כותב בלכות קריאה שמע, הקורא את שמע ולא כיוון ליבו בפסוק ראשון שהוא שמע ישראל לא יצא ידי חובתו, והשאר אם לא כיוון ליבו יצא. אבל לכאורה הגמרא אומרת בפשיטות שמצוות קריאת שמע דורש כוונה, אפילו למאן דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, והמצווה היא לא רק בפסוק ראשון, אולי כל שלושה פרקים, אולי רק פרשה באהבת. אז הרב הסביר, וזה מה שהוא כתב לוי, החידושים שלו, שני דינים בכוונה. אחד, כוונה לצאת במעשה הקריאה וקיום המצווה, אבל הכוונה בפסוק ראשון של קריאה שמע זה משהו אחר לגמרי. לא לצאת ידי חובה קריאת פסוקים, אלא זה דין בקבלת על מלכות שמיים. ובכן הכוונה במצוות קריאת שמע היא לא מעצם דין כוונה במצוות כמו בכל התורה כולה, אלא דין מיוחד של קבלת על מלכות שמיים. בעוד קטע, ולזה התכוון הרמב״ם, בעוד קטע הוא הוסיף עוד הלכה מהרמב״ם, היה ישן מצערין אותו ומעירין אותו עד שיקרא בפסוק הראשון, ומכאן ואילך אם הנסתו שינה אין מצערין אותו. זאת אומרת זה לא דין של אמירת קריאת שמע, אלא זה דין של קבלת על מלכות שמיים. על זה אין הערה של הרב משה סולובייצ'יק, אבל הרב משה התנגד לסבר אחרת על עניין של כהן שיקור. הרב אמר שהכהן שיקור שנושא כפיו, שחרות הוא הפקעה של קדושה. כלומר, יש גבר שיכול לברך, אבל בעצם שהוא שיקר, אז אי אפשר לא להיות הכוונה נכונה. אבל רב משה התנגד, אמר לא, זה סתם דין, זה לא דין בגברא, אלא סתם בחוסר מציאות כוונה. לא שהוא מופקע ממצוותה בתור גברא, אלא פשוט אין לו יכולת לכוון, אז הוא לא בר הכי של נשיאת כפיים. וכן הלאה, מאות דפים של מכתבים, אחדים מימיו בברלין, אחדים מימיו בבוסטון. ואז אסון אישי. בינואר 1941, מה?
יש רב סולובייצ'יק בשיקגו.
אחיו, הרב אהרן, כן. נגיע לזה. בינואר 1941, זה בדיוק שנה אחרי המשפחתי ביקרו אצלו, פתאום אביו רב משה הלך לעולמו, והוא בגיל 62. היה טבעי שבנו בחורו, רב יוסף דוב, ימלא מקומו, אבל היה גם סכסוך שוב על הציונות ועל המודרניות. היו אלה שטענו שרב סולובייצ'יק, למרות כל התארים שלו, הוא חבר סוף סוף אגודת הרבנים השמרנים מאוד, ועדיין שייך לעולם הישן. והתלמידים שם ביקשו, חיפשו רב יותר מודרני, יותר פתוח. אף על פי כן, השכל גבר, התחיל את משרתו כראש ישיבה בישיבת רבני יצחק אלחנן במאי 1941. השיעור הראשון שלו היה בבבא בתרא בנושא אותיות נקנות במסירה, שיעור שיצא לאור בשנות ה-70 בספר שיעורים לזכר אבא. אז במשך 40 שנה, עד שהוא קצת יותר, עד שהוא חלה ב-1985, הרב טס בכל שבוע ביום שלישי מבוסטון לניו יורק וחזר ביום חמישי. הוא עבר שני שיעורים בכל שבוע, הוסיף עוד שיעור אחד כבר השנים, גם לימד פילוסופיה בבית ספר לתואר שני של YU, וגם שיעור כללי במשך 20 שנה בבית כנסת מוריה במנהטן, וגם שיעור לצעירים בבוסטון במוצאי שבת, ועוד ועוד ועוד, ותמיד בערב שבת הוא ביקר אצל ישיבת הרמב״ם ביסודי, והוא פגש עם ממנניס, נכון, והוא פגש עם כל הצעירים והצעירות שם.
סליחה, הוא לא לימד גם בכיתה של המכוננים, של הגאונים שם ב-YU, לרבנות היה כיתה של נעולים.
בריץ, בריץ, זהו. זה השיעור של אבא שלו, בריץ, כן.
אבל הוא גם לימד אחר
כך. הוא גם לימד בברנרד רבל, הגרדואט סקול של תואר שני, פילוסופיה, כן. אני חושב שאף פעם, אולי רב לנזמן, אני חושב שאף פעם הוא לימד יורדיה בתור צמיחה, אבל הוא כן חתם על התעודות, כן?
אני שמעתי ממקור ראשון שהוא כן לימד שם.
איפה?
ב-YU.
כן, בטח.
במכוננים.
כן.
היה שם הרב חיים שומן.
מה זה, ה-Teachers College? ה-Teachers College, אולי. אוקיי.
היה שיעור של הרב חיים שומן,
כן.
שומן גם מקווינס, המשפחה של גאונים.
כן.
וחיים שומן היה יהודי לא רגיל, גאון עולם, אבל הייתה לו בעיה אחת גדולה, בכל קהילה שהוא היה זרקו אותו.
כן.
למה? הוא לא ידע להסתדר עם אנשים בכלל. ואז חיים שומן הזה מצא עבודה בצבא האמריקאי, שאם היית נוסע לבסיס 100 קילומטר לפני זה היית חוטף טיל, ואחר כך היו שואלים אותו מה אתה עושה פה. זה משהו מיוחד מיוחד, לא יודעים. הוא גם לא, חיי משפחה שלו היו דפוקים לגמרי. ויום אחד, זה סיפור דווקא על הרב סולובייצ'יק. היה מי שזוכר בניו יורק, מי שהיה בניו יורק, היה תחנת רדיו יהודית
WEBD,
WEBD, ויום אחד אני נוסע בניו יורק, הגרתי מחוץ.
באיזה שנה אתה מדבר? באיזה שנה?
שמעתי אותם WEBD
בשנות ה-70,
בשנות ה-80, עוד שמעתי אותם. והעיקר, אני גם שמעתי אותם משנות ה-70. העיקר הזה היה כל יום ראשון בשעה 3 בישיבה יוניברסיטי אלומני.
כן, בסדר.
ואז מישהו מספר, אומר, יש לי סיפור על הרב חיים שולמן. ואני הכרתי אותו, היינו פנים כל שבת באותו בכנסת. אז הוא מספר בסיפור שהרב סולובייצ'יק נכנס להעביר שיעור לכיתה הזו, והרב חיים שולמן אומר לו, כבוד הרב, אתה לא מסביר נכון את הגמרא, טעית. אז אומר לו, הרב סולובייצ'יק, אם אני טועה, תסביר אתה. ואז הוא מסביר לו את דעתו, ואז הוא מספר בעל הסיפור שהרב סולובייצ'יק כעס מאוד, סגר את הגמרא והלך. למחרת הוא חזר ואומר לו, חיים, צדקת. נגמר הסיפור, אני בשבת בן חיים שולמן הזה, ואני אומר לו, תשמע, אני שומע עליך ברדיו סיפורים כאלה, מה עשית? אז הוא אומר לי, שמעת את כל הסיפור? אני אומר לו, לא. אז הוא אומר לי, מה שמעת? מה שמעתי, מה שסיפרת לכם עד עכשיו? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לי, הרב סולובייצ'יק צדק, אני רק סיבבתי לו את הראש.
כן. שמעתי סיפור דומה, יש מאות סיפורים. שמעתי סיפור דומה שתלמיד שאל שאלה מצא שיעור מרמב״ם אחר, והרב שתק ואמר נגמר שיעור, והוא קורא את הדפים שלו, שהוא הרס את כל הספרה שלו. למחרת הוא ענה, הוא תירץ את השאלה לרמב״ם ושוב המשיכו עם השיעור. כן, יש עוד סיפור מפוסם, כשהוא לימד היה מאוד תפוס במוחו. פעם הוא למד והוא אמר לתלמיד שלו, תביא לי נידה בבקשה, ותוך 30 שניות המזכירה נכנסה והוא פנה לה דלת, הוא אמר, לא נידה אמיתית, אתה מסכת. אוקיי, זה סיפור אמיתי. באותו עת, חודשיים לפני...
היה בסיס בדשת ומימון, כשלמדו בנים ובנות יחד עד השפיל.
אני חושב שאנחנו דיברנו על זה לפני, בשיעור הראשון. למה? זה היה משהו פרקטי מאוד. יש מחלוקת על זה, זה משהו פרקטי מאוד. הוא לא יכול לממן שתי ישיבות. אז פשוט זה היה בחירה. או ישיבה אחת או כלום, והוא החליט זה יהיה ישיבה לא נפרדת, מעורבת. אבל עדיין יש מחלוקת אם זה יהיה לכתחילה או בדיעבד, והמחלוקת הזה קיימת עד היום, ועל זה שוחחנו לפני חודש. יש שטוענים שזה יהיה לכתחיל לגמרי, ובכן, אחרי שכבר יש לו מימון הרבה, המשיכו בזה, ועד היום זה מעורבת, ויש שטוענים כמו רב שכטר, זה היה בדיעבד לגמרי, מפני חוסר כסף. באותו עת, חודשיים לפני פטירת הרב משה, נפטר גם הנשיא הראשון של הישיבה, הרב דוקטור דוב רבל. אז הוועדה למעלה מקומו החשיבו למנות הרב נשיא הישיבה, ואותו התנגדות על תג שהוא היה יותר מדי שמרני ולא מודרני. בסוף, אחרי שנתיים, התמנה רב דוקטור שמואל בלקין לנשיא, בינם היו יחסים טובים ל-30 שנה עד פטירתו של רב בלקין. רב בלקין, שתוארו היה נשיא וראש הישיבה, הציע לרב סולובייצ'יק שיקראו לו הרב. וכן היה, וזה התואר שלו, הרב, the Rav. באותו שנה, 1943, הוציא לאור את מאמרו הראשון, שנקרא איש הלכה, גלוי ונסתר. ספר עמוק, קלאסי, על העולם התורה של בעלי תורה, מתנגדים, הליטאים, מלא ציטוטים מגוני הפילוסופיה בלא מרחב. שנימוק על תורה והשקפה של איש הלכה מאוד אישי, כשדוגמותיו לשלחה הם אבי וסבותיו. ומה התזה של הספר? הוא כותב שבעולם יש שתי דמויות מכחישות, מה שהוא מכנה איש הדת ואיש הדעת, מדע. בקיצור, איש הדת רואה את הנצח חמה באופן מאוד רגשי ורוחני, היופי, הצבעים, יד השם וכו'. איש הדעת רואה את המדע, סיבוב הארץ, הדייקות, זריחת החמה, כן, הדייקות של זריחה ושקיעה וכו'. אבל יש גם דמות שלישית בעולם, מאוד מאוד נדירה, איש הלכה. איש הלכה רואה משתי הזוויות, אבל הן אינם העיקריות. מה העיקר? הלכה, החיובים. אז הוא כותב, כשאיש הלכה נושא את עיניו אל האופק המערבי או המזרחי וראה דמדומי חמה בשקיעתה, הרי הוא יודע כי זריחה ושקיעה זה מחדשת בעדו דינים, חובות, מצוות. מה הוא רואה בשקיעה ובזריחה? הלכה. שום טרנסנטיות, שום טרנסנטיות אינו יוצרת את הקודש, אלא המציאות הגלויה, סדרי מעשי בראשית. איש הלכה תועל זריחה ושקיעה, עלות השחר וצאת הכוכבים, מסתכל באופק, האם זמן תפילה הגיע, זמן שחרית, זמן קריאת שמע, זמן ערבית, ועוד. השמש מביא איתה חיובים בכל יום, הירח ברכה בכל חודש, וגם קביעות החודש. אפילו יש סיפור מפורסם על רב שמשון רפאל הירש, שהוא אמר שהוא נסע פעם לשוויץ כדי לראות את הרי האלפים. אלפים, אוקיי. אז שאלו אותו, איך זה מסתדר? אז הוא אמר, אני רוצה כשאני אגיע שמיימה, והקדוש ברוך הוא שואל אותי, מה חשבת על האלפים שלי? אני רוצה שאני יכול לענות בתשובה. וגם סיפור לרב קוק, שהוא מסתכל אותו אלפים בשוויץ, מה זה עשה לרב קוק? התגעגע על הרי ירושלים. מישהו שאל אותו, מה אתה חושב על הרי אלפים? הוא אמר, ירושלים הרים סביב לה, והשם סביב לעמו. ויש ההלכה משהו אחר לגמרי. רגע אחד. כשיש ההלכה פוגע בהרקל, הרעל, הוא משתמש בשיעורי רשות היחיד, תל המתלקט 10 מתוך 4. יש חיוב להגיד ברכה עושה מעשה בראשית. הוא תמיד מסתכל על הטבע ו מוציא מן הטבע סיבות הלכיות או חיובים הלכתיות. לדוגמה, אז הוא כותב, פעם זכורני כי פעם יצאתי עם אבא מרי ביום הכיפורים לפני תפילת נעילה לחצר בית הכנסת, יום בהיר וצח, רח ועדין נשילי קייטה בסוף הקיץ, מלא נגוהות ואור, שמש סתיו ענוגה טבלה בקצה המערב, מבעד לאילנות בית הכפרות. הוא מסתכל על ים של ארגמן ופז. איזה תמונה נפלאה. נענה רב משה, איש הלכה, ואמר, לא ראי שקיעה זו כראי שקיעת החמה בכל ימות השנה, כי הלא מכפרתי על האבון. השקיעה הזו מביא איתו כפרה, כמו שכתוב בגמרא, סוף היום מכפר. וזה דרך שונה לגמרי על הסתכלות במציאות, שקלאסי זה איש הלכה, זה ליטאי. עוד סיפור, בריאות העולם זה סיפור בחיים. שאלת למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא רב חיים סלוויצ'יק היה מסתובב באיזה בית בעיר וילנה, בית של איש חב"ד, הוציא מהשולחן ספר וקרא בספרי חב"ד הקדוש ברוך הוא ברת עולם משום חסד. רב חיים אמר לו, שניהם שוגים בהשקפותיהם. העולם נברא לא למען טובו ולא למען חסדו, אלא למען רצונו. זה רצון השם, רצון הבורא, ואנחנו לא יכולים להעמיק יותר מדי. לא יודעים, זה דת עליון. איש ההלכה שולט לגמרי על רגשותיו. כל תנועה עולה מחכמה וקנייה לשם. והנה עוד סיפור, הוא כותב, הגאון מווילנה, הוא חגג בראש השנה, רקד פעם אחת בשבת, הוא שמע שמועה שמת אחיו של הגאון מווילנה. ולקלט שמועת אבל ביום השבת, לא התרגש ולא הפגין שום סימני צער. כשחתם ברכת הבדלה, פרץ בבחייה. הנה סיפור עוד מרגש מאוד. כשביתו האהובה של רבליה פרוז'נה חלתה כחודש ימים קודם כניסתה לחופה, ולאחר ימים מועטים נטתה למות, נכנס בנו של רב אליה לחדרו, כשאלה יעומד מאותר בתלית ובתפילין ומפלל בציבור, והביא לו בשורת הפורנות, כי ייסורי גסיסה תקפו עליו. נכנס רב אליה לחדר ביתו ושאל את הרופא, כמה זמן ימשכו חבלי הגסיסה? וכשיבל תשובת הרופא, נכנס רב אליה לחדרו, חלץ התפיליו של רשי, לבש תפילין של רבנו תם חיש מהר, כלא לאחר יציאת נשמה יכול עליו דין עונן שהוא פטור מכל המצוות. לאחר שחלץ התפיליו, קרחן ברצועותיהן וניחם בנרתיקן, נכנס לחדר הגוססת כדי לעמוד בשעת יציאת נשמת ביתו החביבה עליו ביותר. יש כאן תקיפות הדעת, קבלת דינו של הקדוש ברוך הוא באהבה, תודעת החוק והדין, עוזה של הלכה וכוחה, ומונה חזקה כחלמיש צור. ומצטט פה בערה, זה לא עניין של הסטואים של עתיק יומין, זה משהו אחר לגמרי. השליטה העצמית, הקנייה לקדוש ברוך הוא, למערכת ההלכה, זה גברה על הכל. כדאי להגיש ששפת האם של הרב היה יידיש, והוא למד גרמנית כדי ללמוד בברלין, אפילו כתב את הדוקטורט שלו בגרמנית. הוא כתב את איש ההלכה בעברית מאוד מתוחכמת ואלגנטי. השיעורים שלו הוא העביר בדרך כלל ביידיש עד 1959-60, שאז הוא החליף לאנגלית, וגם דיבר וכתב אנגלית ברמה גבוהה מאוד, ללמוד כמה שפות בגיל מבוגר, עד כדי כך שמרצים בהם וכותבים בהם, זה משהו לא שכיח, וזה מעיד על הגאונות שלו. אז נדבר עכשיו על הציונות. כאמור, דרך משפחתו היה התנגדות מוחלטת לציונות, למרות שרב משה היה קצת בדרך אחר, והוא גם לימד בבית ספר תחכמוני בוורשה, שהיה ציוני, אבל גם אחדים מעטים מתלמידי רב חיים, כמו רב שלמה פלצ'יק, העילוי ממצ'ד, גם נטו לתמיכה בציונות. רוב רובם של תלמידים של הרב חיים, רוב רובם, מפורסמים מאוד, התנגדו לציונות. הסלוויצ'ק היה בעידן זו שמרני מאוד, חלק אינטגרלי באגודת הרבנים עד השואה הפכה אותו לציוני. לא ציוני כמו רב קוק, שראה בהקמת המדינה ויישוב ארץ ישראל וקיבוץ גוליות התחלת דגולה. הרב פקפק בלשונות כאלו ולא משמשו בהם, אלא הבחין במדינה יהודית סימן מובהק של יד השם של לדור, של הדור אחרי השואה, היו מאוד מאוד זקוק. אבל המהפכה האישית שלו לא היה בלי מחיר. והוא התייחס לזה במשך חייו, וזה גרם לניתוק ברמה כלשהו עם משפחתו בארץ, הרב של הבריסקרים פה. ולשאלה, למה לא עלה לארץ? למה אפילו ביקר בארץ ישראל אחרי הביקור היחיד שלו ב-1935? אז אין תשובה מוחלטת. רק יש הרבה השערות וספקולציות, והנה, לדעתו אחד, לדעתו הלכתי, אם מבקרים, מה הייתה לעזוב את הארץ? זה עוד פעם, בריסק קלאסי. צריך להתאים, מה?
גם הלבי מיובביש אותו דבר.
זה משהו אחר, אני אדבר אותו עוד בפעם אחרת. צריך להתאים לקטגוריות המצומצמות של פטורים. יש פטור ללמוד תורה, פרנסה, להתחתן, אוקיי? אבל סתם לבקר ולעזוב, מה הייתה לזה? זה סיבה הלכתית. אגב, קראתי לפני כמה שנים דיון מעניין מאוד בין רב אבינר לרב אהרן ליכטנשטיין, שהיה חתן של רב סולובייצ'יק. הרב אבינר מתנגד לביקורי נופש, לחול. הוא כתב, מה הייתה לעזוב את הארץ? מה שאתם רוצים פה, לשחות, לעשות סקי, ללכת למדבר, כל פעם. אז למה לעזוב? הוא מתנגד לזה. הרב ליכטנשטיין כתב, לא, יש גם דין של חיי נופש. אפשר קצת להבריר. וזה גם עניין של בריאות, וזה מחלוקת. אבל תכירו את הדיון ההלכתי, זה סיבה אחת. סיבה שתיים, הוא חשש להפגנות נגדו של משפחתו פה בארץ, בפני תמיכתו לציונות, וגם יחסו לעולם הפילוסופי וידע כללי. הוא לא רצה אפילו להגיד שיעור בהיכל שלמה, הוא חשש שמשפחתו יבוא לרחוב המלך ג'ורג' להפגין נגדו. שלוש, חשב על זה כמה פעמים. אחרי פטירת הרב הרצוג, הוא היה מעומד לרב הראשי לישראל. אולי הפעם האחרונה שהיה מעומד מחוץ לארץ. לדעת אוהדיו, הציעו לו את התפקיד. אבל לדעתי זה לא כל כך פשוט שנותנים משרה כלשהו בארץ על מגש כסף לבן אדם אחד. אין תפקיד מובטח שתלוי בבחירות. אז כמה פוליטיקאים למדו אתמול. אין דבר כזה, אתם יודעים על זה יותר ממני. בכל מקרה, תוך התהליך הוא הסיר את מועמדותו באופן רשמי, עם מכתב שבו הוא כתב שאין לו אינטרס בתפקיד שכולל טקסים, ניהול משרד וכדומה. לא מכיר רבנות כזו, מכיר רבנות שמלמד תורה. אז מינו לסוף את הרב איסר יהודה אונטרמן, שהוא היה יליד בריסק וגם רב ראשי של תל אביב. אבל גם בעת הזאת, תוך התהליך הזו, הרב חלה בסרטן ועבר ניתוח שהציל את חייו. אז מי יודע הסיבה האמיתית? וגם ב-1967 הוא סבל משלוש אבלות תוך רבע שנה. אמו נפטרה, אחיו הרב דוקטור שמול סולובייצ'יק, שמלמד רבי בישיב אוניברסיטי וגם פרופסור לכימיה, הוא נפטר. ואחרי זה אשתו טניה בגיל צעיר, ובמשך שאר חייו גר במרחק קצר מביתה בבוסטון, ביתה של אתרה טוורסקי, ביתו, זכרונו לברכה, שהיא נפטרה תוך שנה, אשת הפרופסור יצחק טוורסקי. בסוף חייו, לא במשך שנות ה-70 וה-80, עד שהוא חלה. אתרה טוורסקי היא הייתה אשת הרב דוקטור יצחק טוורסקי, הרב מטלנה, הוא פרופסור בהרווארד. יש עוד סיבות למה הוא לא ביקר, למה הוא לא עלה, ובסוף זה עוד מסתורין אחד מחייו. אז מה היה המחיר בחייו הפרטי, האישי? הוא התייחס לזה בדרשה מפורסמת שעביר ביידיש, יצא לאור כחמש דרשות ותרגום לכמה שפות. זה דרשה על ויחלום יוסף חלום. אז הוא לא התנגד ולא אפילו תמך בכוחו של אדם לשפר את חייו וגם את חייו של האומה. זו התנגדות של סאטמר. כן, בסביבו בעולם הרבנים חששו הרבה על המניות של הציונים החילוניים להקים מדינה כחלף לתורה, לתפוס מקום התורה, שעל זה אנחנו נלחמים עד היום. ויחלום יוסף חלום ויגד לחיו. אז הוא אמר, מה הייתה, זה היה בכנס של מזרחי בניו יורק, מה הייתה המחלוקת בין יוסף לחיו? אז הוא אמר, כשהקימו מזרחי ב-1902, בעולם התורה גינו כמעט כל תומכיה, כי אין לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, נודו מביתם הרוחני, מבית אב, ובעולם התורה היו בדודים. וזה מפורסם מאוד, במשך עשרות שנים עד השואה הייתה תחרות נוראה ולפעמים מראה לרבני העיירות במזרח אירופה בין אגודיסטים ובין מזרחיים, והרוב היו אגודיסטים. ועוד, החפץ חיים אמר פעם לרב יצחק יעקב ריינס, מייסד של מזרחי, אם תעזוב את הציונות נכלול אותך בכל שאלות הדור ולא נחליט בלי הסכמתך. רב ריינס סירב. הנה בעל החלומות הלזה בא. בעל החלומות זה יוסף של עתיק יומין, יוסף החולם, והשפיל אותו והכפיש אותו והשמיץ אותו וזרק אותו מכל השטיבלך וכל הרבנויות. ולמה? מפני שיוסף ראה את העתיד בחלומו. מה הוא חלם? אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. הוא ראה את המשפחה רחוקה מארץ כנען, עיקרים, לא רואה את זו, עלומים, כלכלה חדשה, עידן חדש ומודרני, מסגרת חדשה בעולם שבה אנחנו צריכים ללמוד ולהתמודד איתה ולהכין את עצמנו. האחים ראו רק את ההווה, שזה ימשיך חייהם בארץ כנען בלי סוף לנצח. ועוד חלום, הנה חלמת בי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. יוסף צפה שיש תרבות חילונית עצומה עם טכנולוגיה לא יומן שאתם חושבים שלא ייגע בנו ולהשפיע עלינו, איזה טעות. ואחים דחו אותו, בהדק הפשי דרחמנה למה לך, זה סודות השם, אין מה לפחד מהעתיד. הוא ציטט את גמרא בחגיגה, מילים של בן סירא, במופלא ממך אל תדרוש ובמחוסה ממך אל תחקור. וזה הייתה מחלוקת לשם שמיים, להכין לעתיד, לשנות את עמדתנו הישנה של תחייה לאומית של עם ישראל, או להישאר בסטטוס קוו. ואז הוא אמר, הרב אמר, שבזה, במחלוקת כזו, אין פה פסק הלכה. גם השואה השמידה את הסטטוס קוו, זה לא עניין הלכתי, אלא זה עניין השכחי. ומי פסק? במחלוקת לשם שמיים זו, פסקה השכחה כיוסף. ורק הודות לחלומותיו של יוסף ניצל בית יעקב מאבדן. כאן הוא מסביר למה הוא הצטרף למזרחי, וזה לא ממש ספרותי לחשוב שהוא ראה את עצמו ופיתוחו, האבולוציה שלו בחיים כמו יוסף בן יעקב. הוא אמר, אם אני מזדהה כהייתי מהמזרחי שהוא בניגוד למסורת המשפחה שלי, אין זה אלא כפי שבהרתי קודם, שאני מרגיש כי ההשכחה פסקה כי יוסף נגד אחיו, ושהיא משתמשת ביהודים החילוניים כשליחים לבצע את תוכניותיה הגדולות בדבר ארץ ישראל הקדושה. אני גם אמין כי לולי המזרחי לא היה כעת מקום לתורה בישראל. בניתי מזבח, עליו הקרבתי לילות נדודי שינה, ספקות ופקפוקים. אולם השנים של שואת היטלר, תקומת המדינה והישגי המזרח בארץ ישראל, שכנעוני בצדקת דרכה של תנועתנו. המזבח עודנו עומד גם היום, והקרבן עודנו מעלה השן עליו, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה. הוא סיים שלפעמים הוא חושב שאילו חיו כל היום כל הגדולים שהתנגדו לציונות ויכולו לראות את התפתחות המדינה ועולם הישיבות, גם הם היו מודים לניסי דרנו ושורים ומזרמים לקדוש ברוך הוא. זה דרשת נגיע לזה, כן, עוד נגיע. זה דרשת בי חלום יוסף חלום, אולי יותר מפורסם הוא השיעור שהעביר בחגיגת יום העצמן השמינית 1956, שיצא לאור בשם כל דודי דופק, וכן, זה מתורגם להרבה שפה, ואני חושב שגם מלמדים אותו בתיכונים פה. פה בארץ, כן. והוא מתחיל את הקטע הזה, זה משהו, זה היה נאום של אולי 4 שעות. הוא אמר בקטע הזה, לפני 8 שנים, בעצם ליל בלהות, מלא זוועות, מיידנק, טרבלינק ובוכנוולד, בליל של תאי גז וחבשנים, בליל של הסתר פנים מוחלט, בליל של טון שטן, הספקות והשמד, אשר רצה לסחוב את הראיה מביתה לכנסי הנוצרית, בליל חיפושים בלי הרף, חיפושים בלי הרף, ובקשת הדוד, בליל זה גופו צץ ועלה הדוד. האל המסתתר בשפריף חוויון הופיע פתאום ותחיל לדפוק בפתח העלה של הראיה הסחופה והדבויה שהתהפכה על משכבה מתוך פרפורים ויסורי גיהנום. עקב ההקעות והדפיקות בפתח הראיה עטופת אבל נולדה מדינת ישראל. כל דודי דופק, והוא מנה 6 דביקות. 1. במערכת הפוליטית, דביקת השם, רוסיה וארצות הברית תמכו ביחד על הקמת המדינה באום, אולי הפעם היחידה שהצביעו יחד. 2. במערכת הצבאית, מדינת ישראל ניצח את אויביה למרות הצבא הקטנה. 3. במערכת התיאולוגית, בהקמת המדינה נתבדו בפרהסיה כל טענות הנוצרים שהפסדנו זכויותינו כעם שזוכה לשכון בציון בבני שלא קיבלנו את ישו. העמדה הזאת נמחקה. 4. בליבות הנוער אחרי הזוועות של השואה היו אלה, בפרט בנוער, שתנו עד כאן ואי אפשר להיות יהודי, והתבוללות הלכה וגברה, ופתאום אכן עוד לא עובדה תקוותינו. 5. דם יהודי אינו הפקר. איזה מסר חשוב שעד היום אנחנו צריכים לחזק את זה שוב ושוב. אם אתה תוקף ביהודי, זה יעלה מחיר כבד. ואני מצטט, אם אנו רוצים להגן בגבורה על קיומנו, הלאומי ההיסטורי, מוכרחים אנו לפרקים לפרש את הכתוב, עין תחת עין, כצורתו, כפשוטו. הרבה עיניים עבדנו במשך גלותינו המרה, מפני שלא שילמנו מכה תחת מכה. 6. פתיחת שערי הארץ, המדינה קרא קץ ליהודי הנודד, יהודי הנס מארץ אויב, יודע עכשיו כי יכול למצוא מקלט בטוח בארץ האובות. אלה 6 הדביקות, כל דודי דופק, זה הרצאה ציונית מעולפת, אבל מה חסר? החסר זה קול קורא לעלייה, אפילו רמז לגאולה, להתחלת דגאולה, למשיכיות. אין, לפני כמה שנים אני עברתי שיעור בשם עוד 6 דביקות, אוקיי? 6 דביקות זה עדכון על 6 דביקות של הרב סולובייצ'יק מ-56 עד היום. זה נקלט בוואי יותר. הוא תמך, וכן הוא כן תמך באשליית שטחים תמורת שלום, מפני שהוא שמח על מה שהוא קורא מומחים צבאיים, מומחים פוליטיים, כמו שצריך לסמוך על דעת רופאים מומחים בענייני רפואה, אך הוא לא הבחין בין מדעים אמיתיים של מדע הרפואה ובין ספקולציות, אפילו ספקולציות מושכלות. אגב, אחיו הרב אהרן סולובייצ'יק בשיקגו התנגד בתוקף להסכמי אסלו. הרב נפטר קודם, חצי שנה קודם. וגם הרב אהרן מסיבות רוחניות ציוניות, כן. ושוב לכל דודי דופק, הוא כן מאשים את עצמו ודורו ודעתים וחרדים בחול ששקועים עוד היום בתרדמה נעימה. ממשיך לדבר עוד נושא מדהים, וזה לפני ציבור של כמה אלפי בני אדם לארבע שעות על מה שהוא קרא ברית מצרים וברית סיני, מה שהוא מכנה ברית גורל שכפויה עלינו. כל הסבל של ההיסטוריה שלנו מגלות מצרים עד היום, שיהודי אי אפשר להימלט ממנו, אי אפשר לא לאדם מישראל לגלות אל אלוקי העברים מרשותו מתחומו, גם כי יחלה את שבתו יתמה את שולחנו משכבו, לא ינצל משלטונו של אלוקי העברים הדבק אחריו קצל. זה ברית גורל. לעומת זאת ברית סיני, ברית ייעוד, ברית עם עם בחפץ ורצון, שמרו נעשה ונשמע, וישב משה דברי העם אל השם. זה הבדל באנגלית גורל יהוד לדסטיני ופייט. הוא גם מסביר איך זה משתלב עם כף עליהם הר כגיגית. בברית גורל יש עניין של כפייה, אבל השם הציע לנו לקבל את התורה ולהתמכר לו ברצוננו הטוב, וזה הייעוד. אגב, זה מייצג, הוא כותב, שני חלקי תהליך הגיור. מילה זה ברית גורל, תבילה זה ייעוד להיות עם קדוש. הוא סיים, עלינו להבין כי גורל הישוב בארץ ישראל הוא גם גורלנו, ועד היום זה מאבק לא פשוט להרגיש להשתתף בצער למרות המרחק של יהודי חו"ל. ואני חושב שזו הסיבה לכל הביקורים וכל הסיוע במשך החודשים האחרונים מאז התקפה עלינו בשמיני עצרת. תדע שהרב סולובייצ'יק תקף בחריפות את דורו, גם את עצמו, על התגובה הפושרת לשואה. פחדנות, הססנות, סמיכה מוגזמת הזויה על הממשל האמריקני. רב סולובייצ'יק צעיר הימים השתתף בצדת הרבנים, מצד הרבנים, 400 סך הכל לוושינגטון יומיים לפני יום כיפור 1943, לדרוש פגישה עם הנשיא רוזוולט בבית הלבן. אמרו להם שרוזוולט לא נמצא, זה היה שקר לגמרי, אלא יועציו היהודים של רוזוולט אמרו לו, אל תיפגש עם הרבנים האלו, הם מעולם ישן ולא מייצגים יהודי ארצות הברית. קדימה לדקה 42, אני השתתפתי בעוד מצד רבנים בוושינגטון ב-95, אני הייתי הדובר של הקבוצה להפגין נגד הסכמי אצלו ומימון אמריקאי של הסכמי אצלו. בבית הלבן שוב לא שמו לב, אבל בקונגרס דיברנו עם הרבה מנבחרים, ובסוף הם העבירו חקיקה שכסף מארצות הברית לא יכול לרשות הפלסטינית מותנה על התחקשות בטרור. אז החקיקה עברה, אבל זה לא הצליח. אני מגיד את זה רק לדבר אחד, איתנו רב אחד, קשיש מאוד, שהוא השתתף במצד ב-43, באמצע השואה, ובזקנותו, השתתף איתנו במצד ב-95 נגד הסכמי אסלו, עד כדי כך הוא לקח את זה ברצינות. אז לסיום, יש הרבה עוד מה ללמד על חייו, וזה לפעם הבאה. נסיים היום עם דבר תורה לפרשת השבוע כי תישא, וישבר אותם תחת ההר. משה שיבר את הלוחות. למה? אז הרב אמר שיש הבדל עצום בין לוחות הראשונות ללוחות השניות. לוחות הראשונות היה דינו של משה כשליח להולכה, ושהלוחות היו כמו חפצה של קידושין בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כמו כסף או טבעת. בלוחות שניות משה היה שליח לא להלכה אלא נכון לקבלה, הוא היה מקבל בעדינו בתור שליח להלכה של חפצה של קידושים בלוחות ראשונות. משה ידע שעד שהוא נותן את הלוחות לעם אין קידושים תופסין, כזה הוא הציל את כל ישראל מעונש אשת איש שזינתה. בפעם הבאה נלמד עוד מתורת הרב שזה מעיין המתגבר, ונראה איך הוא עיצב את דמות יהדות אמריקה אורתודוקסים ומשפיע עליו עד היום וגם עלינו בארץ, על תפילה, תשובה, חינוך, לימודי חול, נשים, גויים וכו'. יום טוב לכולם.